רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל.
יפו סי.או.איי.אל, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהריים.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636.
רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל.
יפו סי.או.איי.אל, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהריים.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הקשב! חודש הלהקות הצבאיות ברדיו סול. שבע להקות צבאיות מתארחות ברדיו סול החל מה-26 בדצמבר ועד ה-6 בפברואר. להקת חיל התקשוב וההגנה בסייבר, חמישיית חיוך, להקת בין קודש לחול, הפרויקט של אלתרמן, להקת הנחל, מנגינה שנותנת תקווה, שק של סנטימנטים, מופע מחווה לכוורת. חודש הלהקות הצבאיות ברדיו סול, בכל יום ראשון חגיגה עם אומנים בהגשת רוני חזן. רדיו סול נקודה co.il, הרדיו של ישראל. עמוד נוח.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, שנה אזרחית חדשה התחילה לנו. האמת שחשבתי להתחיל בשנה אזרחית טובה ומבורכת, אבל יום לא פשוט עובר עלינו היום. אתמול בלילה התבשרנו על תאונת מסוק עם תוצאות קשות מאוד לצערנו. אז נתחיל את התוכנית באיחולי החלמה לפצוע ותנחומים למשפחות השכולות שבאמת איבדו את היקר להן מכל. לכם, הצופים והמאזינים שלנו, אני מקווה שאתם בטוב, ואני מקווה ש-2022 תביא איתה דברים יותר טובים. התחלנו קצת צולע, אבל מכאן לגמרי רק אפשר לעלות. ואם נתייחס לקורונה, אז אני מקווה שגם אותה נשאיר ככה מאחורינו, ונחזור לאט לאט לחיים שפויים, נחזור למפגשים ללא חששות, למפגשים ללא מסכות, ללא בדיקות מקדימות. ובכלל, נחזור לתכנן תוכניות בלי לחשוש שהדבר הראשון שאנחנו חושבים עליו זה איך מבטלים את זה. ובמעבר ככה חד, אנחנו בכי אני חייל פותחים שנה חדשה, ואנחנו פותחים איתכם את השנה עם אורחות שאנחנו רוצים לדבר איתן על נושא שאנחנו כמעט ולא מדברים עליו, כמעט ולא דנים בו. התוכנית דנה בחיילים ובמשרתי קבע, ויש עוד אוכלוסייה מעניינת של אזרחים עובדי צהל, שאנחנו עוד לא הקדשנו לתוכנית, וחשבתי שנכון לפתוח את 2022 עם שתי אורחות מעניינות. סגן אלוף עינת ברק, ראש ענף פרט ויועצים במרכז תעסוקת עובדי צהל, ואיתה הגיעה, בואי תציגי את עצמך ותגידי לנו צהריים טובים.
צהריים טובים, אני גילי, ראש מדור סיווג וקידום במרכז תעסוקת עובדי צהל.
וגילי בעצמה היא אזרחית עובדת צהל. אז הבאנו את גילי לדבר עלינו ככה ממש מפי הגבורה. אז קודם כל באמת תודה שהגעתן, ואני רוצה, כמו שאמרתי, מכיוון שעד היום פחות הקדשנו זמן לאוכלוסייה הזאת, אני רוצה שנתחיל לדבר קצת על אופי האוכלוסייה, כי מה שאני מכירה ואולי הצופים והמאזינים, זה שאוכלוסיית האזרחים עובדי צהל היא אוכלוסייה בעיקרה של אנשים שעושים עבודות שהן עבודות כפיים, עבודות יותר קשות, עבודות שבאמת מצריכות איזושהי התמקצעות לאורך שנים. אז אני רוצה בשלב הראשון לשאול אתכן, האם באמת הסטיגמה שיש לי בראש היא מדויקת, האם היא נכונה לימים שלנו? אני אשמח שתגידו לי. בואי תתקרבי.
צהריים טובים לכל המאזינים, אני שמחה ומתרגשת להיות כאן. אז תודה שהזמנת אותנו, באמת לדבר על אוכלוסייה יקרה מאוד, אוכלוסיית אזרחים עובדי צהל, וכפי שציינת, האוכלוסייה הזאת בעבר נתפסה כאוכלוסייה שמגיעה בתחומים מאוד מאוד מסוימים של עבודת כפיים. Mm-hmm. בשנים האחרונות אנחנו מדברים על אוכלוסייה מאוד מאוד מגוונת. Okay. מנעד מאוד מאוד רחב של מקצועות. אוכלוסיית המסגרים והרתחים זו אוכלוסייה שנמצאת איתנו גם כיום. לצד זה יש אוכלוסיות נוספות ומגוונות, הנדסאים, טכנאים, מהנדסים, תוכניתנים, יש לנו
תוכניתנים?
תוכניתנים.
יש תוכניתנים אזרחים עובדי צהל?
דיגיטל, כל העולם של דאטה סיינס, אוכלוסיית סייבר, יש לנו אוכלוסייה מאוד מאוד מגוונת, במנעד של כ-300 תחומי עיסוק.
וואו.
שהיום כבר הגענו למצב שאנחנו כבר כ-50% עובדי כפיים, ו-50% זה כבר האוכלוסייה, כפי שציינתי, האוכלוסייה הנוספת. אנחנו מבינים שצהל נדרש לתת מענה בתחומים נוספים, ולכן האוכלוסיות בתחומים שציינתי מתרחבים, ואפשר לראות את זה במנעד הרחב של התחום שאנחנו מעסיקים.
יש באמת, דיברת באמת על תוכניתנים, על דאטה סיינס, על דברים שהם ככה מאוד סקסיים, גם בשוק העבודה האזרחי. נכון. וגם בצבא יש אנשים שעושים את התפקידים האלה, או דומים, לא יודע, תגידי לי את, כשהם לובשי מדים. אז מה בעצם ההבדל בין לובש מדים לאזרח עובד צהל שעושה את התפקיד הזה?
אוקיי, אז אנחנו מדברים על שתי אוכלוסיות שהן שונות במהותן.
אוקיי.
אוכלוסיית עובדי צהל היא אוכלוסייה מאוד מאוד ייחודית, שיש לה מאפיינים שונים מאוכלוסיית אנשי הצבא.
למשל?
זאת אוכלוסייה שמה שמאפיין אותה זה עולם העבודה. היא מגיעה אוכלוסייה מאוד מאוד מקצועית.
אוקיי.
היא באה להתמקצע בתחום ולפתח אותו לאורך זמן.
אוקיי. שזה להבדיל למשל ממשרת קבע שעובד קדנציה ו...
נכון, תקופות קצרות.
אוקיי.
ולכן אזרח עובד צהל יכול מאוד מאוד להשפיע על תחום עיסוקו לאורך זמן. הוא מגיע אלינו לתקופות ארוכות, הוא מביא איתו ידע וניסיון שהוא צבר בחוץ בחלק מהמקרים, בחלק מהמקרים מהניסיון שהוא צבר בצבא. ועם הניסיון הזה שהוא לומד, הוא הופך להיות בעצם סוג של מוקד ידע. שאין לנו היום בתחומים אחרים.
ואת אומרת, דווקא בדברים האלה, המקצועיים, זה מאוד חשוב שימור הידע הזה.
שימור הידע במערכת שלנו הוא מאוד מאוד קריטי לאור תחלופת בעלי התפקידים בשירות הקבע.
כן, אז אנחנו גם נדבר על זה. אז דיברנו באמת על מגוון העשייה, נקרא לזה, ודיברת על זה שחשוב כן לשמר אדם כמוקד ידע. ומצד שני, אני מניחה שכשמגיע, בואו ניקח את התוכניתן, סתם נדבקתי עליו, כי זה מאוד הפתיע אותי. אז הוא, אני מניחה, רוצה גם לראות שהוא מתקדם. זאת אומרת, הוא גם נמצא באיזושהי אווירה שהיא אווירת צבא. ובצבא אנחנו נמדדים במה שיש לנו על הכתפיים. אי אפשר להימלט מזה. זה לא קצת איזה דיסוננס שאנשים מסביבו עוברים, עוזבים, הולכים, באים, מתקדמים בדרגות, והוא נשאר שם? יש איזשהו קושי עם זה?
באופן כללי, אוכלוסיית עובדי צהל, זאת אוכלוסייה שמתקדמת בדרגות, רק שהדרגות לא באות לידי ביטוי במדים שהם לובשים, אלא בדרגות השכר.
אוקיי.
ולכן יש להם אפשרות להתפתח גם בדרגות השכר, mm-hmm. ויש להם אפשרות להתפתח גם בדרגות התקן, כפי שאנחנו אוקיי. מכירים מעולם קבע. הם אוקיי. יכולים להתקדם בתחום העיסוק שלהם, ככל mm-hmm. שהם מתמקצעים ולהתפתח לתפקידים בכירים יותר בתחום עיסוקם. הם יכולים להתפתח גם בעולם היצרני לתפקידים של מנהלי עבודה.
אוקיי.
לצד אפשרויות להתפתח לתפקידים בכירים שהם בעצם מה שמאפיין מאוד את עולם עובדי צהל בשנים האחרונות.
זאת אומרת, זה אמנם הוא נשאר שם כמוקד ידע, אבל יש לו לאן להתפתח. זאת אומרת, יש לו התפתחות, יש לו גם התקדמות בשכר, שזה אני מניחה משהו שחשוב לכולם לדעת.
נכון, גילי עוסקת בקידום בדרגות של עובדים.
אז גילי, בואי תגידי לנו, תני לנו קצת יותר, כי אני מניחה שמי ששומע אותנו, מעניין אותו האתגר והמשמעות וכולי, אבל בסוף, עם זה לא הולכים למקולת. אז בואי נדבר קצת.
קודם כל, באמת קיים מנגנון מובנה בהסכם הקיבוצי.
תתקרבי, נשמע אותך.
מנגנון מובנה בהסכם הקיבוצי, שמאפשר באמת את הקידום בדרגות שכר.
אוקיי.
מעבר
מנגנון מובנה זה אומר שמה, שאני בתור אזרחית עובדת צהל, לא צריכה לדאוג לזה, זה קורה אחת לשנה, שנתיים?
נכון, ובכל שאני יותר אתאמץ והוכיח את עצמי מבחינת תפקוד, חוות דעת וסביעות רצון הממונים שלי, אז באמת אני אוכל לקבל את זה גם בתנאים טובים יותר, מהר יותר, ודרגות גבוהות יותר.
כאילו קיצור פזם כזה?
גם קיצור פזם, וגם כמובן כשמסתיים טווח הקידום, אז יש לנו ממש ועדה לדרגות נוספות, שמיועדת לעובדים באמת ש... ככה מביאים איתם ערך מוסף. כמובן שיש לנו מערכת נוספת שתומכת ככה של הטבות נוספות, שהן לאו דווקא דרגות, ובאמת מותנית בתפקוד ככה ברמה גבוהה, וסביעות רצון גבוהה של הממונים. ואני רוצה להוסיף נדבך נוסף.
בבקשה.
יש כאן בעצם, גם אני מבצעת את אותו תפקיד, כאזרחית עובדת צהל, סדר גודל של 10 שנים.
וואו.
אני יכולה להגיד שהתפקיד שנקלטתי אליו, כשהייתי עובדת צעירה יותר, מאוד מאוד שונה מהתפקיד שאני מבצעת היום. כלומר, גם מבחינת היקפי האחריות שלי במדור, וגם מבחינת הסמכויות שעוברות לראש מדור כשהוא מתמקצע, כשהוא כבר באמת מוכיח רמת מיומנות גבוהה ומקצועיות גבוהה. ואני יכולה לספר על זה שזה גם מאפשר לי, מה שנקרא, להבקיע תהליכים ארוכי טווח.
אוקיי.
ואם אנחנו חשוב. מדברים על כניסה של סתם, לדוגמה, מערכת חדשה לצבא, בסדר? אוקיי. שנכנסה לפני שש שנים לעולם שלנו.
אוקיי.
אז ממש ישבנו עוד עם אנשי, עם המיישמים של ההתחלה, באמת דובר על זה שרק כשאתה מלווה בעל תפקיד לאורך זמן, הוא יכול לתכנן את המערכת ולקצור את הפירות בסוף ובאמת לבקר אותה וליהנות מהפירות, או שאם הוא לא תכנן אותה כמו שצריך גם להיענש על זה.
את אומרת, השכר והעונש עלייך.
בדיוק, ובסופו של דבר, כשיש לך סדר גודל של שש שנים לכתוב את המערכת, להטמיע אותה ולהעלות אותה לאוויר, אז באמת אלה דברים שאתה יכול להבקיע כשאתה נמצא לאורך זמן בתפקיד, ויש בזה שכר מאוד גבוה.
מעולה. אז אנחנו נעשה את נחתה מוזיקלית ראשונה, נשמע את עידן רייכל, אבן על אבן, שזה לגמרי מה שתיארת עכשיו, לבנות שלב אחר שלב, ואז נמשיך.
תמיד זה אבן על אבן, שום דבר לא בא בחינם, עכשיו לצאת אל הדרך, לאסוף טיפות עד שיהיה לנו ים. בסוף הוא יבוא, נמשיך ונחכה לו. רגע של אושר כזה שחיים בשבילו. רגע של אושר כזה שרצים לקראתו. ואל תפחד מהעצב, תמיד הוא ילך ושוב יבוא. אבן על אבן, לבנות מרגע עוד רגע, שום דבר לא בא בחינם, וגם לטעות זה בסדר, אז לצאת שוב מחדש לעולם, גם אם יגידו שלא, נמשיך ונחכה לו. רגע של אושר כזה שחיים בשבילו. רגע של אושר כזה שרצים לקראתו. של כזה שחיים בשבילו.
אז אנחנו חוזרות כאן לגילי, ואנחנו רוצות, אני לפחות ככה מתעניינת, בדיוק בהקשר של מה שאמרת כשיצאנו לשמוע את השיר, דיברת על זה שיש מסלול קידום, ושיש דברים שמובנים ככה בהסכם הקיבוצי, ואמרת, עטבות נוספות. אני כן רוצה להבין ממך מה זה עטבות נוספות, על מה אנחנו מדברות בעצם.
אוקיי, אז מבחינת מבנה השכר, כמובן שמבנה השכר ככה
בדומה
לשירות במדינה, בנוי כמובן מדירוגים, דירוגי שכר שמאפשרים לנו מוביליות מסוימת באמצעות ההשכלה, ואת יכול לשפר את ההשכלה וכמובן לשפר את שכרו. מעבר לזה, יש לנו הטבות שקשורות בהחזקת הרכב, בהטבות של הנסיעה, בזמני הנסיעה. יש לנו הטבה ממש מיועדת ללומדים, שהיא גם שעות עבודה.
זאת אומרת, גם אזרח עובד צהל יכול ללמוד.
נכון מאוד.
יש מגבלה, מה אני יכולה ללמוד, או שאני יכולה ללמוד מה שאני רוצה?
המגבלה מתבטאת בדירוג. ברוב המקרים אנחנו מאפשרים את הדירוג האקדמי, בוא נגיד לאקדמיים, כאשר בדירוגים אחרים יש דרישות אחרות, אבל בסך הכל עובד שלומד תואר ראשון ידורג באחד מהדירוגים האקדמיים.
ויתוגמל בהתאם.
נכון.
אוקיי.
מעבר לזה, הטבות של ותק מועץ לבעלי תואר שני, יש לנו הטבה של מלגות, יש לנו כמובן, אנחנו גם חברי הסתדרות, ויש את ההטבות הנלוות לזה.
כן, שזה נחמד.
והטבות רווחה מאוד משמעותיות גם.
בקיצור, כיף.
קצת מהקבע, שמזכיר לנו קצת את חבר, אבל לנו...
יש לכם חבר משלכם?
כן, ונופש, ובאמת...
שווה. אני כן, אבל רוצה לשאול אותך, דיברת על זה שאת... באותו מקום 10 שנים, ומתחלפים רמדים, ומתחלפים רענים, ומתחלפים ראש מרכז תאצ, אני מניחה. אין בזה משהו קצת סיזיפי כל פעם להכניס את הקצין הבא לתפקיד? זה לא קצת מלאה?
אני יכולה לומר ש... בשלב מסוים אתה מבין לקראת מה.
אוקיי.
אתה מבין שיש איזשהו תהליך מסוים של כניסה לתפקיד, ואתה מתכונן אליו. בשלבים שלי אני חושבת שזה ראש מרכז שישי או שביעי.
וואו.
אז ורען שלישי או רען שלישית. ובאמת אתה מבצע עם עצמך איזשהו תהליך הכנה, ולכל מפקד יש את ככה את הרוח שלו, את רוח המפקד שלו ואת המקום שלו, וזה גם מאוד כיף לראות את זה ולשמוע ולספוג. וכל אחד מביא איתו משהו אחר, וזה...
אוקיי, יפה.
אני יכולה להגיד שיש בזה אלמנט שבאמת צריך להתכונן אליו ולהכיל אותו, אבל אתה גם סופג הרבה לטובה.
וגם מכירים אנשים.
נכון.
שזה תמיד טוב. אני כן רוצה לשאול אתכן טיפה על העולם הזה של אזרחים עובדי צהל. אני פרשתי לפני 5 שנים, משהו כזה. יש דברים שמשתנים? אני יודעת ששינויים בצבא זה משהו שהוא קשה. בכלל, בכל מערכת גדולה. יש שינויים או מגמות בנושא הזה של תעסוקה של אזרחים שאפשר לדבר עליהם, אפשר ככה להגיד, זה לא היה פעם וזה יש היום, לאו דווקא מלפני 5 שנים. סתם נתתי את זה כדוגמה. יש משהו?
עולם העצים עובר הרבה מאוד תמורות. כפי שציינתי בהתחלה, אנחנו מבינים שהיום אוכלוסיית העצים נכנסת לתפקידים שהם גם ניהוליים, תפקידי מטה, תפקידים אסטרטגיים שמשפיעים על תחומים מאוד מאוד רחבים בצבא, תפקידים בכירים, מבינים שהעצים הם מוקד ידע מאוד משמעותי, ולכן יש מקומות בצבא שלוקחים תפקידים והופכים אותם באמת לתפקידים של אזרחים על מנת להביא את היתרון של ידע של מוקד ידע לטווח ארוך. והביקוש היום הופך להיות ביקוש אחר.
באמת?
גם מבחינת המפקדים שמתחלפים ומבינים את הצורך המשמעותי במוקד ידע. אנחנו מרגישים, אני חייבת לציין, גם את הביקוש מבחוץ.
כן, יש ביקוש.
בכמות קורות החיים שאנחנו מקבלים מעל אפילו 2 אחרונות, מאז שהקמנו את תחום ההשמה, יש לנו מערכת שאנחנו מקבלים באמצעותה קורות חיים, אנחנו מפרסמים משרות, יש ביקוש מאוד מאוד גדול להיקלט במערכת הזאת.
באיזה תחומים הביקוש?
במגוון מאוד מאוד רחב, זה יכול להיות בתחומי המחשוב, זה יכול להיות בתחום של מסגר התח, CNC, טכנאים, מנדסאים, יש לנו אוכלוסייה נוספת שמועסקת בשנים האחרונות, שנקראת אזרחים עובדי צהל, היא אוכלוסיית הסטודנטים.
באמת?
כן.
יש משרות סטודנט?
יש משרות סטודנט.
וואלה.
שתפסו תאוצה מאוד משמעותית ב3 שנים האחרונות.
באיזה תחומים? זה מעניין.
במגוון תחומים.
גם כסטודנט?
כסטודנט, כן. גם בתחומים של מטה, גם בתחומים של טכנולוג.
אבל מה אני יכולה לעשות כסטודנט? זאת אומרת, יש לי כמה שעות, זה משרת סטודנט.
עד 120 שעות בחודש, זה okay. שני שליש משרה, כפי okay. שמקובל במדינה. Mm-hmm. בדרך כלל האוכלוסייה של הסטודנטים מגיעים בתחומים שהם עסקו בהם בשירותם הצבאי, והם okay. רוצים להמשיך לעסוק באותו תחום, כי זה מעניין אותם, לצד התפתחות אישית שהם רוצים ללכת ללמוד באוניברסיטה ולרכוש השכלה.
ומשרת סטודנט אחר כך יכולה להפוך למשרה
כן, לשמחתי,
של אזרח?
לשמחתי, קלטנו בשנים האחרונות לא מעט סטודנטים בצהל, כאזרחים עובדי צהל. זה חשף גם את המפקדים לאוכלוסייה הזאת. אחת שהם רואים, הם נחשפים לסטודנטים ורואים שהם יכולים להיות איתם לטווח ארוך, שהם רלוונטיים, שהם מביאים תרומה משמעותית. אנחנו קולטים יותר ויותר, וגם בהקשר הזה מפקדים פונים אליי וממש מנסים לייצר תקנים עבור אוכלוסייה של סטודנטים, לקלוט אותם כעצים. אנחנו מבינים שהיום הסטודנט מבין שהמערכת הזאת מתאימה לו, והוא רוצה להישאר איתנו לטווח ארוך, כשבהתחלה הוא הגיע, הוא הגיע במקור להיות תקופה יחסית קצרה, של תקופת הלימודים בעצם.
יפה, אז זה דבר מעניין. אני כן רוצה להתייחס לעולם האזרחים עובדי צהל, בהתייחס למשרתי הקבע. הרי למשרתי הקבע יש קדנציות, ואז גם הפער גילאים הרבה פעמים הוא משמעותי. זאת אומרת, אזרח עובד צהל נמצא בתפקיד 10 שנים, אולי אפילו 20, אולי 30. והוא, מה לעשות, מתבגר. והמפקד שמגיע, כל פעם מגיע ונהיה צעיר יותר, והמפקד תמיד יהיה בין 30 ומשהו, 40 אולי. יש איזשהו מתח, איזשהו קושי בעניין הזה של פער הגילאים, ואם כן, אז איך מתמודדים איתו? בעולם הזה.
אני יכולה להגיד שאחד האתגרים שאנחנו מבינים בשנים האחרונות זה באמת כניסה של מפקדים צעירים למקומות שיש בהם עובדי צהל. ומאחר וזיהינו את הנושא הזה, אנחנו כן משקיעים בהכשרות למפקדים במקומות שבהם רוב האוכלוסייה שהם מנהלים היא אוכלוסייה של אזרחים. כי זאת אוכלוסייה שונה שצריך לדעת איך להתנהל איתה.
בואי תני לי דוגמה, מה זה אומר הכשרות? מן הסתם לא תעברי על כל הסילבוס, אבל תני לי ככה.
אנחנו מסבירים למפקדים, כמפקדים אנחנו גדלים בצבא, לתוך העולם הצבאי ולעולם המושגים הצבאי.
אוקיי.
אזרחים עובדי צהל, מה שחל עליהם, חל עליהם עולם העבודה, העולם שקורה בחוץ, מחוץ לכותלי צהל. ומה שחל עליהם זה כללים שבעצם קורים במדינה. Okay. למשל, חוק בסיסי במדינת ישראל, חוק שעות עבודה ומנוחה, חל גם על עובדי צהל. לא ניתן לעבוד יותר מ-12 שעות עבודה ביממה, גם שאנחנו אנשי צבא רגילים לעבוד סביב השעות, okay. תורנויות ומה שנדרש. זה לא אומר שעובדי צהל לא עובדים סביב השעון, אבל חלים עליהם חוקים שאנחנו צריכים ללמד את המפקדים את השפה. אנחנו צריכים ללמד אותם שיש לעובדי צהל מסגרת אחרת, יש להם שעות עבודה מסוימות, ואם הם עובדים מעבר לשעות העבודה, כפי שנהוג
בשוק העבודה,
אז זה אומר שהם מקבלים שעות נוספות, ואם הם נדרשים לעבודה להיות בכוננות, כי צריך להקפיץ אותם, אז יש עולם שלם של חוקים וכללים שמפקדים צריכים להכיר.
וזה בעצם המשמעות של ההכשרות האלה.
זה המשמעות של ההכשרות, להסביר להם מה זה, איך מתנהלים עם האוכלוסייה הזאת, כדי למקסם את האוכלוסייה הזאת לשני הצדדים.
ברור, ברור. האמת שיש פה באמת סוג של דיסוננס, כי מצד אחד אנחנו רוצים למקסם אותם, ואנחנו רואים אותם, אנחנו הצבא, רואים אותם כחלק מהמערכת, ומצד שני, את אומרת, הם כפופים לכללים קצת אחרים. אני כן רוצה לשאול, אפרופו הכפיפות הזאת, גילי, אני דווקא רוצה לשאול אותך, יש פה איזשהו מחשבה כזאת שאם כבר אני במערכת צבאית, שיש לה את המגבלות שלה, ודיברה פה מקודם עינת, על כוננות ועל שעות נוספות, אז למה שאני כבר לא יהיה משרת קבע? למה להיות אזרח עובד צהל?
אז ככה, סליחה, אנחנו תמיד נוהגים לומר ומאוד מאמינים בזה, ששתי האוכלוסיות אינן ברות השוואה.
אוקיי.
זה כמו להשוות תפוח ואגס, כלומר, באמת לכל אחת יש את המכלול שלה, את הסל הטבות שלה, החובות והזכויות שלה. אני אפילו אשתף ואומר שהייתי גם שם וגם שם. בסדר?
Okay.
הייתי בשני העולמות, בסדר? Okay.
ואת אומרת, מצאת את היתרונות בכל אחד מהמקומות.
מצאת לגמרי. ופשוט, זה עניין נקודתי שמתאים לתפקיד מסוים, בסדר? כי למשל, אפילו אם אני לוקח את התפקיד הנוכחי שלי היום, ואני אצטרך להתחלף בו אחת לשנתיים, אפילו שלוש שנים במקרה הטוב, אני באמת לא אצליח להגיע לא לרמות מקצועיות ולא לתהליכים ארוכי הטווח, כמו שנתתי לך דוגמה, שאני מבצעת היום, ויש משהו מאוד מענה, מאתגר ומספק, דווקא בלהבשיל בתפקיד, ולהגיע למקום שאתה יכול לעשות אותו ולחשוב עליו אחרת.
כן, ולהתפתח לתוכו.
להתפתח באמת לתוכו. אנחנו בעולמות המקצועיים ממש אפילו מתגמלים עובדים כאלה בדירוג מיוחד, שנקרא מייסטר. כאילו אנחנו ממש מסתכלים על זה ברמה הזו. ואנחנו רואים את זה שוב, גם בעולמות היצרנים וגם בעולמות אחרים. ובסוף אם אתה בא לרוץ מרתון, וזה מרתון די ארוך.
נכון.
אנחנו מדברים על ממוצע שנות עבודה מאוד ארוך, אז יש לאן לשאוף, וגם היום שאני מסתכלת על העובדים היותר ותיקים, המפקדים, ודיברת מקודם על המפקדים ועל הגיל שלהם, יכול להיות שהרבה פעמים אני ממש מתרגש לראות את איך שהמפקדים מדברים על העובדים בכל מיני ועדות וכאלו, וממש בהערצה, כלומר, וזה ממש מפעל חיים.
כן, יש... אפשר גם לראות את זה כמפעל חיים, בטח כשזה רץ על פני שנים. טוב, אנחנו נשמע את אילן בוטנר ורן דנקר בשיר שווים, ואז כבר עברה לנו חצי תוכנית, אז תחשבו על זה.
אתה לבן אני שחור, אני חשוך, אתה באור שמחמם כמו אמא ושדואג לך. אתה קטן, אני גדול, אני רוצה, אתה יכול לרקוד, לצעוד קדימה, להיות שלם בין אנשים. ואולי יבוא יום ונהפוך שווים, אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים, ונזרום ביחד עד אין סוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע, שנייה לפני שקו החוף מגיע. אני בוכה, אתה צועק, אני טועה, אתה צודק, זאת הצגה שלנו, ואין קהל ואין במה, אולי נשב ננוח, אתה אתה, אני וגם תחלוף הרוח, ויעבור השנים, ואולי יבוא יום ונהפוך שווים, אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים, ונזרום ביחד עד אין סוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע, שנייה לפני שקו החוף מגיע. ואולי יבוא יום ונהפוך שווים, אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים, ונזרום ביחד עד אין סוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע, שנייה לפני שקו החוף מגיע.
ואני לך ימין ונזרום ביחד עד אין סוף שנייה לפני שגם החוף מגיע שנייה לפני שגם החוף מגיע
אז שמענו את אילי בוטנר ורן דנקר, ואנחנו חוזרים לשיחה שלנו עם עינת וגילי. והתחלנו לדבר ככה לפני השיר על כל הנושא הזה של יתרונות בלהיות אזרח עובד צהל, וגילי אמרה פה ככה מאוד יפה, שיש את האפשרות הזאת לראות תהליכים מבשילים ולהכניס אנשים לתפקיד. ואני רוצה לשאול אתכם אם יש עוד יתרונות שככה כדאי לשים עליהם את האצבע כשחושבים על אזרחים עובדי צהל.
אז התשובה היא בהחלט.
אוקיי.
יש לא מעט יתרונות להיות אזרח עובד צהל. אני אמנה חלק מהיתרונות שהם יתרונות מובהקים, שמשמעותיים מאוד גם לאזרחים שמגיעים אלינו היום. אזרח עובד צהל יכול להגיע אלינו בחלקיות משרה. זה אומר שהוא לא חייב לעבוד במשרה מלאה.
גם אם הוא לא סטודנט?
אזרח עובד צהל, לא, בלי קשר לסטודנט. סטודנט זאת משרה ייעודית שאנחנו מקבילים ל-20 שעות כנהוג במדינה. אזרח עובד צהל, אנחנו יכולים לקלוט בחלקיות משרה, מה שמאפשר לו לצד החלקיות לעבוד במשרה במקום אחר. יש לנו תהליך של הסדרה, ואז זה מאפשר לאותו אזרח בעצם להתפתח גם בפן האישי, במידה והוא רוצה בחצי השני של המשרה, או להתפתח בקליניקה פרטית, או ללמוד, או לתרום בערוצים אחרים. כל העולם של עבודה בהתאם לשעות מוגדרות, לעובדי צהל יש שעות מוגדרות, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, שאנחנו מכירים...
יש ודאות.
כן, שאנחנו יודעים מתי היום העבודה מתחיל, מתי הוא נגמר. כמובן, אנחנו מדברים על תפקידים בשגרה, בחירום אנחנו פועלים באופן קצת שונה. אז... אני חושבת שהדברים האלה הם מאוד משמעותיים היום לדור שמגיע ומחפש אתגרים קצת שונים.
אז זהו, באמת הדור של היום, השאלה אם הוא באמת מחפש יציבות. כי נראה שלפעמים את החבר'ה של היום, הם היום פה, מחר הם שם. באמת אתן רואות שיש חיפוש אחר יציבות?
מי שמגיע להיות אזרח עובד צהל, מגיע למערכת הזאת, בעיקר בגלל יציבות. זאת מערכת שאנחנו יודעים שהיא לא מושפעת מדברים חיצוניים, גם אם יש קורונה או מבצע שומר חומות, מבצע כזה או אחר. יש יציבות מאוד מאוד ברורה בצבא.
יציבות תעסוקתית, כן.
מעבר לזה, במקרה של עובדי צהל, אחרי 5 שנים, במסגרת ההסכם הקיבוצי, הם מקבלים קביעות במסגרת ועדה בראשות ראש המרכז, יחד עם ארגון העובדים.
שזה גם יתרון, כי מאוד קביעות, בטח בשנות קורונה, זה משהו משמעותי. אני רוצה לשאול אתכן, אנחנו מדברות כאן על יתרונות, ואתן מדברות על גמישות תעסוקתית, ועל עוד יתרונות שדיברנו. זה משהו שלכן נראה שזה יתרון, או שבדקתן את זה בשטח? איך יודעים מה היתרון בעצם?
אז אני אשמח להוסיף כאן לקהל המאזינים שמחפש ככה איזשהו אתגר, עניין, אז באחד הסקרים המשמעותיים האחרונים שביצענו במערך, אחד הדברים שעלה באופן מובהק מהעובדים, זה שהם משוכנעים שהם ימצאו בסביבה החיצונית, במשק.
בשוק, כן.
עבודה שהיא תהיה להם יוקרתית יותר, ככה ממותגת גבוה יותר.
אוקיי.
אנחנו מדברים על כל מיני חברות ככה נחשבות. שהעבודה הזו גם יכולה להיות רווחית יותר, הם מבינים שהם לא בשיא השכר שלהם. אבל הם ציינו לטובה, וכמאפיין מאוד בולט של העבודה אצלנו, את האתגר שיש להם בעבודה ואת העניין שיש להם בעבודה. הם לעולם לא ימצאו עבודה מעניינת כמו העבודה שלהם בצבא, לטענתם, כן?
אוקיי, יפה. אז זה משהו שבא מהשטח, את אומרת.
שדווקא מי שלא מחפש דווקא את היציבות, יכול כן למצוא אצלנו הרבה מאוד אתגר ועניין, ואנחנו ממש שומעים את זה ממערכים רבים שאנחנו מעסיקים.
זה מעניין, הנושא הזה, ובטח כשיש ככה שוק עבודה רועש וגועש, ובשנים האחרונות הוא באמת רועש וגועש, ולכן הנושא הזה של היציבות הוא חשוב. אני רוצה לשאול אותך, עינת, דיברת מקודם על השמה, ובאמת נשאלת השאלה, איך יוצרים את הממשק הזה? איך אני כאזרחית פונה? אז נתה דוגמה אחת, נגיד שראתתי ביחידה X, אז יכול להיות שאני יכולה לחזור. איך עוד יוצרים את הממשק, אם לא שראתתי ביחידה או שאני רוצה ללכת למקום אחר? איך זה עובד?
היום אנחנו בעצם מאפשרים באמצעות פלטפורמה של, שנקראת אתר צהל ברשת האזרחית, לפרסם משרות של עובדי צהל במגוון מאוד מאוד רחב של תחומים, של תחומים שאנחנו בעצם נדרשים לעובדים.
כאילו מין מודעות דרושים כאלה?
כן, באתר צהל ברשת האזרחית.
זאת אומרת שאם אני עושה בגוגל אתר צהל?
משרות אזרחים עובדי צהל, את תמצאי לפי קטגוריות את המשרות הפנויות שאנחנו מחפשים מעמדים, מדן ועד אילת.
עכשיו, אני אדע לפי קטגוריות הכוונה מה תחומי עיסוק?
תחומי עיסוק, כן.
אוקיי, ואני אדע איפה אני אמורה לשרת או ש...
המיקום הגיאוגרפי הוא בגדול, צפון, דרום, מרכז. אנחנו לא יכולים מפת הסיווג לנקוב באזור ספציפי, אבל כמובן שמועמד שיראה מודעה שהיא רלוונטית אליו וירצה להגיש קורות חיים, יכול להגיע אלינו באמצעות המייל האזרחי, לשלוח לנו קורות חיים.
אז זהו, נניח שעשיתי גוגל, נכנסתי, מצאתי משרה שאני מעוניינת בה, אני מעלה לשם קורות חיים, ו... מי בעצם, מי יושב מאחורי הממשק הזה?
יש לנו מערכת במדור קליטה במרכז תעסוקת עובדי צהל, שבעצם מסננת את קורות החיים ורואה שאם המועמד עומד בתנאי הסף שצוינו, אנחנו מעבירים את קורות החיים למפקדים הרלוונטיים.
Okay.
למפקדים שאמורים לעשות את תהליך המיון, למועמדים שהגישו את המועמדות, התפקיד, שוב בהנחה, והם עונים לתנאי הסף שצוינו.
אוקיי. Okay. זאת אומרת שבעצם אתם מעבירים, זה לא מתנהל מולכם, אתם מעבירים את זה למפקד שהוא הבוס, נקרא לזה.
למפקד שבעצם אמור לראיין
okay.
ולבחון את ההתאמה של המועמד.
אוקיי. Okay. עכשיו, חוץ מניח הדרישות ה... לא יודעת, דרישת תואר ראשון, או דרישה של היכרות עם מערכת מסוימת. יש עוד דרישות שהן ספציפיות לאזרחים עובדי צהל, לא יודעת, סיווג, ניידות, לא יודעת, יש עוד דרישות כאלה, או שאין משהו כזה?
בדרך כלל זה קורסים והכשרות שהם נדרשים להגיע איתם, או אפילו לעבור במסגרת התפקיד, הכשרה תוך כדי תפקיד.
אוקיי.
כל התהליך עצמו כרוך בתהליך מיון, שבמסגרתו בעצם המועמד עובר כל מיני שלבים, שבהם הוא גם עובר תהליך של סיווג ביטחוני.
אוקיי. עכשיו, המיונים שאת מדברת עליהם, זה מה? בואי תני לי דוגמה. נניח עשיתי רעיון עכשיו מול המפקד. ואז מה? הוא מחליט כן או לא, או שיש עוד, לא יודעת, יש מכון מיון, כמו שיש, נגיד, במקומות עבודה אחרים. תני לנו קצת איך זה עובד.
המפקד שמראיין את המועמד בעצם בוחן את ההתאמה המקצועית של המועמד לתפקיד, בהתאם לדרישות שהוא ציין.
אוקיי.
אחרי שמפקד בעצם בדק את ההתאמה של המועמד, והחליט שהוא מתאים לתפקיד, אנחנו ממשיכים עם המועמד לשלב שבו אנחנו בעצם עושים לו סימולציית שכר.
אוקיי.
במסגרת המועמד צריך להחליט האם הוא
מתאים לו או לא מתאים
מוכן
לו.
מוכן להגיע בשכר שהוצע לו. ואז אנחנו באמת מתחילים תהליך מיון, שאנחנו עושים כמו שיש בשוק האזרחי, יש לנו תהליך פנים צהלי באמצעות ממדה, שאנחנו בעצם מבצעים מיונים אישיותיים, שבוחנים את ההתאמה של המועמד למערכת הצהלית.
אוקיי, אז יש מיון אישיותי.
כן, יש מיון אישיותי.
סוג של מרכז הערכה כזה?
נכון, אנחנו כאנשי צבא מכירים את זה כמרכז הערכה, זה ממש סוג של מרכז הערכה, רק שבגלל שאוכלוסיית עובדי צהל מגיעים לתחומים, תחומי עיסוק מאוד שונים ומגוונים, יש מבחנים שמותאמים לסוגי אוכלוסייה שונים, אם זה אוכלוסייה יצרנית, אם זה אוכלוסיית ניהול, אם זה אוכלוסייה שמגיעה לנהל אנשים, כפיפים, להשפיע. Okay.
זאת אומרת שלמעשה מי שעובר את התהליך הזה של ההשמה, הוא קודם כל כן נחשף כבר מההתחלה למי שאמור להיות הבוס שלו. זאת אומרת, את אומרת, הוא יתראיין אצלו. ואחר כך, איך אני יודע, נגיד, אוקיי, אני יודע מה השכר שלי, בסדר? בגדול. איך אני יודע את כל הדברים שגילי דיברה עליהם? מה עוד יגיע לי? יהיה לי רכב, לא יהיה לי רכב, יתנו לי טלפון, כי לפעמים הדברים האלה, תהיה לי קרן השתלמות, סתם אני זורקת. לפעמים הדברים האלה הם רלוונטיים, הם חשובים, אנשים רוצים לדעת אותם. איך אני מגלה את כל המסביב?
סימולציית השכר שהמועמד אמור לקבל מגלמת בתוכה את רכיבי השכר שהוא יקבל במסגרת התפקיד אליו הוא מגיע.
אוקיי.
זאת אומרת שהוא ידע במסגרת הסימולציה אם הוא מקבל החזקת רכב, אם הוא מקבל רכב שירות, אם הוא מקבל איזושהי תוספת בגין זמן הנסיעה ממקום המגורים למקום העבודה, וכל רכיב שכר אחר שאנחנו משלמים בהתאם ליחידה שהוא מגיע אליה, זה אמור לשקף לו את השכר, ככל שניתן, במסגרת המערכות הקיימות היום בצבא, שגם אותן אנחנו מנסים כל פעם לשדרג כדי להשפיע על רמת הדיוק.
אוקיי.
לצד זה, יש מפגש של המועמד גם עם קצין אזרחים,
אוקיי.
שאמור למלא עם המועמד תפסים, שבהם בעצם יש ביטוי לכל התנאים שהוא נדרש אליהם.
קצין אזרחים זה כבר ביחידה עצמה.
זה באותה יחידה שבה המפקד ריאנט המועמד. קצין האזרחים הוא חלק בלתי נפרד מהיחידה, והוא מסביר באמת על הזכאויות. בסימולציית השכר אנחנו גם מביאים לידי ביטוי את כל הקופות שאנחנו מפרישים מהיום הראשון לעבודה, שזה קרן השתלמות, קופת גמל ופיצויים. המועמד יצטרך לשבת עם קצין האזרחים, למלא תפסים ובעצם להחליט לאיזה קופות הוא מפריש. הוא יצטרך להביא מסמכים שזה תעודות השכלה, קורסים, אישורי
ותקים. כל הדברים הטכניים.
כן, כל התפסים האלה, אבל במסגרת השלב הזה, הוא בעצם ייחשף לכל התנאים שהוא נדרש להם. הן שעות העבודה, אופי הפעילות של היחידה, כמות ימי, יש יחידות שעובדות 5 ימים בשבוע, יש יחידות שעובדות 6 ימים בשבוע, הוא ממש ייחשף לכל התנאים שהוא יגיע אליהם במסגרת התפקיד אליו הוא מיועד.
דיברנו על דוגמה שבה זה סוג של שלח לחמך כזה, אני נכנסת לאתר צהל ומסתכלת האם במקרה יש שם משהו שרלוונטי לי. יש לי דרך נניח לפנות, אני, השכנה שלי היא קצינה בקבע ופניתי אליה. יש לה שכנה בדוגמה שלי אפשרות להגיד לי יש לי תפקיד, אין לי תפקיד, או שזאת הדרך היחידה, האתר הזה?
יש לנו לא מעט מקרים שבאמת מועמדים מגיעים אלינו או דרך עובדי צהל שהיום נמצאים בצהל, דרך חבר מביא חבר, בני משפחה, זאת אומרת, אתר צהל הוא לא הדרך היחידה. אנחנו הכנסנו את הפלטפורמה הזאת כדי לאפשר באמת למי שלא מכיר אף אחד בצבא, כן הזדמנות להיכנס למערכת, אבל כמובן שמגיעים מועמדים ממגוון מאוד מאוד רחב של מקומות, מההיכרות בעבר, בהווה.
יפה, אז יש עוד דרכים. אנחנו נשמע עכשיו את אביתר בנאי עד מחר, ואז יש לנו עוד ממש, לדעתי, 5-6 דקות, אז תחשבו טוב-טוב על מה עוד כדאי לנו להגיד למאזינים ולצופים שלנו. אביתר בנאי עד מחר.
אסור לך לחשוב כשאת כל כך עייפה צי לטיול לעוזריך רחוקה מהבית בשביל לחזור נמחק הולכת על חבר הלילות ארוכים בלי לדעת למה בורחת ואין רודף עד מחר עוד מעט ילד נקיף את הפארק רק להפסיק לחשוב אנשים עייפים רצים ברחוב היינו פה כבר קודם בתפקיד הפוך הליכה מהירה
והנה הגענו לדקות האחרונות של התוכנית שלנו, ואני חושבת שדיברנו על האזרחים ועל האזרחים, ושתיכן למעשה חלק ממרכז תעסוקת עובדי צהל. ולא דיברנו על המרכז עצמו. למה צריך את המרכז עצמו? אמרנו שיש קצינת אזרחים ביחידה, היא מחתימה אותי על התפסים, יש אתר. איפה אתם כמרכז נכנסים לתמונה? תתחילו.
אנחנו למעשה המקום שבו הצבא יכול לעזר בכל מידע שדורש ידע בדיני עבודה, בחוקי העבודה, בהסכמים.
המפקד, נגיד.
המפקד, סגלי האזרחים.
אוקיי.
העובדים עצמם, יש לנו ממש מרכז, אני כבר אדבר עליו, מרכז שירות לעובד.
אוקיי.
ולמעשה אנחנו, המקום שמגבש את כל הידע הזה, ומשמר אותו, וגם יודע להעביר אותו.
אוקיי. בואי דברי איתי עכשיו, אני המפקד, הבנתי, יש לי שאלה לגבי אזרח שלי, אני רוצה לדעת, אפשר להעביר אותו, אפשר לפטר אותו, הוא יכול לעבוד בשבת, לא יכול לעבוד בשבת, אתם הכתובת.
נכון מאוד, אנחנו okay. הכתובת.
עכשיו, אני אשאל אותך מהצד השני, אני עכשיו אזרח, המפקד עשה לי ככה וככה, יכול לעשות לי, לא יכול לעשות לי, אני יכול להגיב, אני יכול לבוא, אני יכול ללכת. גם אתם הכתובת?
גם הכתובת. בעצם אנחנו מפעילים מ-2013
okay.
מוקד שנקרא מרכז השירות לעובד, הוא רב תחומי.
אוקיי. Okay. מה התחומים? במה אני יכולה לפנות?
אז ממש בהכל. חוץ
תני לי דוגמאות.
חוץ מתלושי שכר ורכיבי שכר, שזה בעצם מופעל על ידי מופת.
אוקיי.
Okay. לדוגמה, עובד שעובר דירה ורוצה להבין את ההשלכות של זה על שכרו. לדוגמה, עובד ששונתה לו שעת העבודה, שונו לו ממש שעות העבודה. מצבים בהם עובדת יוצאת לחופשת לידה ורוצה לדעת את הזכאויות שלה. מצבים בהם עובד רוצה לדעת מתי הוא אמור להתקדם, או איך הוא יכול למקסם את שכרו.
אוקיי.
למעשה, כל התחומים שבהם אזרח עובד צהל יכול להעלות ככה שאלה, למעט שוב תלושי שכר, רכיבי mm-hmm. שכר שנמצאים באחריות מופת, הוא יכול לפנות למרכז השירות לעובד, אנחנו גם נפרסם את הטלפון בסוף השידור, mm-hmm. ולקבל מענה.
הבנתי. עכשיו, נניח שהאזרח עסוק, לא יכול, אשתו יכולה, הילד, הדודה, מקבלים גם פניות מהמשפחה, כי בסוף זה אנשים שיש להם משפחה.
אני יכולה לומר שהמרכז השירות לעובד מקבל פניות גם מגורמים נוספים שהם בני משפחה, כמובן שבמגבלת צנעת הפרט הוא לא יפרסם פרטים פרטניים על עובד בפני בן משפחה, אבל בסוף ההזדהות היא של העובד עצמו.
מעניין, מעניין. אני כן רוצה לשאול, נתנו כאן לא מעט מידע, ואני מניחה שבפרק הזמן המצומצם שיש לנו, הצלחנו גם לפספס דברים. אז אם אני עכשיו מתעניינת, נניח אני חייל, אני עומד לפני שחרור, ואני רוצה עוד קצת מידע. יש לי אתר צהל, אמרנו, נכון? יש שם גם מידע חוץ ממשרות?
כן.
אוקיי. מה עוד? יש לי עוד דרכי התקשרות, מידע, מאיפה?
באתר צהל, ברשת האזרחית, יש מידע על מרכז תץ, גם דרכי גישה, כפי שגילי ציינה, ניתן לפנות למרכז השירות לעובד ולקבל מענה במידה ומעוניין לשמוע על דברים מעבר למשרות.
אוקיי.
יש שם גם מידע על כל העולם של עובדי צהל, מה הוא כולל, מה המדיניות בתחומים שמעניינים את אותו אחד לקרוא ולבדוק לפני שהוא בוחן בכלל את האפשרות הזאת.
אוקיי.
יש מקרים שאנחנו משתתפים בטרם תקופת הקורונה, כנסים של כנסי משתחררים.
אוקיי.
השתתפנו בכנסים באוניברסיטאות.
זאת אומרת אתם ממש מגיעים להנגיש את המידע.
מנסים להנגיש את המידע בכל דרך.
אוקיי.
אם זה כנסים שאנחנו עושים גם בתוך צהל, כדי לחשוף את הפעילות שלנו כמרכז, כי לא כל הצבא מכיר. יש יחידות שיש בהם מעצים, יש יחידות שאין, ורוצות להסיק העצים, אז אנחנו מנסים להנגיש את המידע ככל שניתן, במסגרת כנסים שבהם אנחנו חושפים גם דברים חדשניים, שאנחנו בעצם מביאים מדי ביטוי, וגם בכלל את הפעילות שלנו.
מעולה. יש דף פייסבוק, אמרתם לי. בוא נדבר כמה מילים על הדף פייסבוק. מה יש בו?
הדף פייסבוק זה בעצם קבוצה סגורה לעובדי צהל הקיימים היום.
אוקיי.
בקבוצה, במסגרת דף הפייסבוק, כל עובד יכול כמובן לשאול שאלות, אם זה שאלות פרטניות, שאלות כלליות, כל דבר שמסקרן, מעניין, מטריד.
מי נותן את המענה בדף?
ראש מרכז תץ עוסקת באופן אישי בלתת מענה לעובדים.
וואו.
כן, לצד מענה מקצועי גם של רמדים ובעלי תפקידים בתוך המרכז. אבל זה ממש דף שנותן מענה זמין לכלל העובדים. במסגרת הפייסבוק אנחנו בעצם מקיימים מופעים שנקראים פייסבוק לייב, ממש כמו השידור שלנו.
באמת?
כן.
אוקיי. Okay.
שבהם אנחנו מעלים תחומים שבעיקר עלו בקרב העובדים, תחומים שעניינו את העובדים ואנחנו רוצים להרחיב עליהם. גם הפייסבוק לייב זה בעצם מופעים מוקלטים, שעובד שלא יכול לראות בלייב יכול להיכנס ולצפות בזמנו החופשי.
תם לנו הזמן, בואי תגידי רק איך נקרא דף פייסבוק, כדי שאם יש אזרחים שומעים אותנו ורוצים להיכנס, אז הם יוכלו.
גילי,
איך קוראים לדף? מה אני מחפשת בפייסבוק?
אזרחים עובדי צהל, מרכז תץ.
אוקיי, מעולה.
אני אשמח גם לתת את הטלפון של המוקד.
אז יאללה, רק בקצרה.
כוכבי 9508.
מעולה. אז גילי, עינת, המון המון תודה על הזמן, על שהגעתן, על המידע, על הנכונות לחלוק אותו ככה עם הציבור. ואנחנו מסיימים כאן את התוכנית הראשונה ל-2022. אנחנו נהיה כאן כמו תמיד ביום שלישי הבא, בין 13:00 ל-14:00 עם תוכנית חדשה. אני אולי שוורץ מאחלת לכם המשך 2022 מצוינת. ואנחנו מסיימים עם שיר נבואה קוסמי אליז של כברת, שיר אליז ונחמד לתחילת 2022. ביי.
ענן, כך תלך לפני העדר, תבין הכל, תדע, לא תאמר מילה אחת.
כמו עמוד השם תיעלם בתוך החדר מה שהוא בך יאמר לך המשך בדרכך כמו שביל חלב שחוצה את השמיים אתה הולך ישר לא שם לב לכוכבים שזוהרים כדי לסנבר את העיניים מה שהוא בך יאמר לך המשך בדרכך